שלום. תחילת פרשתנו מפגישה אותנו עם הדרכתה של תורה ועם היומרה של מי שאמר והיה העולם, כיצד להתמודד עם החולשה היותר גדולה, עם הטומאה היותר גדולה, עם הרע היותר גדול שקיים בעולם, והוא תופעת המוות. בוודאי, תופעת המוות היא מסעירה את הנפש, היא תמיד מדהימה, מזעזעת, וגם מבחינה נפשית היא מייאשת את כל החיים למראה הסוף הבלתי נמנע כרגע. אבל הנבואה מבטיחה ובילה המוות לנצח, שבסופו של דבר גם הרוע וגם הדבר שהוא הכי תמה, אבי אבות הטומאה, גם הוא בסופו של דבר יעבור ויסתלק. ובכל זאת, אנחנו זקוקים להדרכתה של תורה, איך נתהרים מהטומאה הזאת. ופה אנחנו מוצאים חוקה, מצווה שהיא גזרה, שהיא איננה מובנת, היא מעל להיגיון האנושי. מצווה שנראית מוזרה, שריפת אפר הפרה, וערבוב האפר עם מים חיים. אבל בסופו של דבר, מתוך הרצפט הזה, יש לנו משהו שכאשר מזים ממנו על מי שנטמע באבי אבות הטומאה, באמת, הוא נטהר. וכך אומרת התורה, הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא שבעת ימים. הוא יתחתבו ביום השלישי או יום השביעי, יתהר. ולא רק לגבי אדם הדברים אמורים, אלא גם וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב ובמת, וכדרשת חז"ל, חרב הרי היא כחלל. גם כלי ש נגע או היה תחת אוהל אחד עם אבי אבות הטומאה, גם הוא זקוק להזעה ממי אפר הפרה ביום השלישי וביום השביעי. התהליך הזה של ההזעה הוא לא מיידי, הוא לוקח שבוע, והוא מלמדנו מהי דרכה של תורה בהתמודדות עם טומאה. וכדי להבין יותר את דרכה של תורה, מתייחס הרב קוק לסוגיה בשבת דף ט"ז עמוד ב', שמביאה אפשרות אחרת שחכמים פסלו אותה בסופו של דבר, מתוך התייחסות לפסילה של הדרך שלא נראתה לחכמים, נוכל להבין יותר את דרכה של תורה. אני אקרא את הסיפור בדף שלפנינו. שמעון בן שטח. תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתכות. אנחנו לא נתייחס לתקנה הראשונה של תקנת הכתובה. יש כאן דברים נפלאים של הרב קוק, אבל ננסה להתמקד במה שלפני. שמעון בן שטח גזר תומעה על כלי מתכות. באופן פשוט, מבינה הגמרא, שמה שכתוב בברייתא, היינו, שכלי מתכות הם לא מתמים, ושמעון בן שטח גזר שהם כן יהיו מתמים. אומרת הגמרא, זה לא נכון. כלי מתכות, הרי דאורייתא נינו. מהתורה הם מקבלים תומעה. דכתיב, במלחמת מדיין, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, וכולי, אך במי נידה יתחתה. כלומר, כלים שעשויים ממתכות לסוגי השונים של המתכת, יש להטביל אותם כדי לתאר אותם מתומתם. אז לא שמעון בן שטח גזר על תומת כלי מתכות. זה מהתורה. מתרצת הגמרא. לא נצריכה הגזרה של שמעון בן שטח, אלא, תפרו את העמוד, אלא לתומעה ישנה. כלומר, התומעה של כלי מתכות היא מן התורה. אבל יש מצב כפי שנראה, שאפשר לגרום לתומעה הזו לפרוח. כלומר, לצאת מכלי מתכות, והוא, שמעון בן שטח, גזר להחזיר את הטומאה לכלי מתכות. דאמר רב יהודה אמר רב, מעשה בשל ציון המלכה. זאת שלום ציון, היא נקראת גם שלומצה, זה בסופו של דבר אותה הדמות שהיא הייתה אחותו של שמעון בן שטח. שעשתה שלום ציון המלכה משתה לבנה ונטמעו כל כליה. היא תכננה לעשות משתה לבן שלה. על מה? משתה לכאורה זאת חתונה. היא כבר הכינה את כל האולם לקראת החתונה. היא לא השתמשה בחד פעמי, אלא בכלי מתכות, וכנראה הראה תומת מת. אולי אחד העובדים פתאום נפטר, וכל הכלי מתכות תחת אוהל אחד, כולם נטמעו. אבל יש עוד כמה שעות לאירוע. איך אפשר לתאר את הכלים? הרי אם נתאר אותם בדרך שכתובה כאן בתורה, שכלי מתכות שנטמעו מתומת מת, צריכים הזעה ביום השלישי וביום השביעי לתומתם, אז נאלץ לדחות את המשתה לעוד שבוע. הבשר כבר, הוא כבר על האש, האנטריקוט כבר מסתובב, אני יודע כל מה שתבחרו בתפריט. מה עושים? אי אפשר לחכות, אין סבלנות לדרכה של תורה שהיא ארוכה. הנה פה עוד שבוע. תראו מה עשתה. ושברתן כדי לטהרם. מה היא עשתה? שברה את הכלים. אם שוברים את הכלי, אז זה כבר לא מחזיק את הטומאה. יש מסכת כלים. המשנה שם מבררת באריכות מה נחשב שיעור של כלי. אבל אם יש שבר שפוסל את הכלי מלהיות כלי, אז כבר אין לטומאה על מה לחול. אז היא שברה את כל הכלים. והטומאה פרחה מכל הכלים. אבל איך אפשר לאכול בכלים כאלה? ונתנתן לצורף, וריתחן ועשה מהן כלים חדשים. כנראה הביאו בעלי מלאכה, הם יד ריתחו את כל הכלים, ועכשיו יש פה כלים חדשים, שלפי הלכה אין בהם טומאה. והיא צדקה, מהתורה היא צדקה. ואמרו חכמים, יחזרו הכלים לטומאתן הישנה. ולכן מעשיה של שלומציון המלכה לא הועילו. וצריך להבין למה. הרי לפי ההלכה זה בסדר. היא שברה את הכלים וריתחה אותם בחזרה, זה בסדר. לא. אמרו חכמים, רצית לעקוף? רצית להוציא את הטומאה? לא, עכשיו כשהכלים חוזרים להיות כלים, הטומאה הישנה חיכתה להם בפינה והיא חוזרת. מה היא טעמה? מה הטעם של הגזרה? משום גדר מי חטאת נגעו בה. מי חטאת, הכוונה היא, למים המעורבים באפר הפרה אדומה. אילו אפשר היה לטהר כלי על ידי שבירתו ותיקונו, אז כל האנשים היו עושים כמו שלום ציון המלכה, ולא היו ממתינים שבעת ימים להזעה ביום השלישי וביום השביעי, ורק אז לטהר את הכלי. והייתה משתקחת פרשה שלמה מהתורה, תרת מי חטאת. לכן אמרו חכמים, לא. גזירת חכמים, שנזכור את הדין הזה של התורה. הרב קוק כאן בן היה רוצה להבין, מבחינה רעיונית, מה מונח כאן. אנחנו רואים פה בעצם, איזו התמודדות בין דין תורה לגזירת חכמים. חכמים עומדים כאן בפרץ כדי שלא נעקוף את דין התורה. כדי שלא נתאר את הכלים על ידי שבירה. מה הרעיון הטמון בזה? אומר הרב בעניה שלפנינו. סעיף עין ה' בשורה הרביעית. כלל עניין הטומאה ודרך ההיטהרות ממנה. ודאי הם נסמכים אל החסרונות והמגרעות הנמצאים בעולם בכל סוגיו, ובאדם בנפשו, גופו ונטיותיו בייחוד. כלומר, יש טומאה, יש חולשות, יש חסרונות בעולם וגם באדם. והתורה מדריכה אותנו איך נטהרים, איך יוצאים מזה. והדרכים שבהם יתעלה הכל ויתהר מכל רע, המושם עכשיו עליהם כמסע לעייפה. זאת המגמה של הלכות הטהרה שמוציאה אותנו ומשחרר אותנו מן הטומאה. והנה, שני דרכים ישנם לטהרת רע עבר. באשר הרע הנמזג בדרכי החיים, הוא הולך ומתפשט לפי ערך החלק שהוא נוטל בהם. להתמודד עם הרע זה לא פשוט. כי הרי הרע הוא מנסה להיאחז בדרכי החיים. איך אפשר לאדם חי להתמודד עם הרע שקצת קנה מקום בנפשו, במידותיו, במזגו? על כן, ישנה השקפה אחת שתסכים לבטל ולאבד בבת אחת סדרים ארוכים ישנים שבהם נשרש הרע והקלקול, ולבנות מהחומר העבר בניינים חדשים. יש דרך אחת שאומרת, אם חטאתי, אם נכשלתי, אז כתוצאה מהעבירה, הרע נכנס, הרע תופס מקום. אז מה צריך לעשות? אם יש בי רע, אם יש בי קלקולים, יש בי חולשות, מה צריך לעשות? לשבור. ואדם צריך להגיד וידוי, ולהתחרט, ולבכות, ישבור את עצמו. ולמה ישבור את עצמו? כי כשהוא ישבור את עצמו, ממילא, הרע שנמזג בו גם נשבר. עכשיו, ברור שהמטרה היא לא להיות שבור, אלא זמנית. זאת פעולה שמשתמשים בה כדי לשבור את הרע, אבל כשאדם שובר את עצמו, הוא שובר עוד כמה דברים שבו. אז זמנית, לפי השקפה אחת, טוב לשבור, לשבור את הרוח, לקרוא דברי מוסר, לשמוע ולהבין שאני סמרטוט ושאני לא שווה, הנה תראו איך נכשלתי, איך נפלתי. אחרי שכולי שבור ורצוץ, אחר כך צריך להתחיל לבנות. צריך לשקם את עצמי. ואז בעזרת השם אני אבנה את עצמי בצורה חיובית, בטהרה, בקדושה, בתורה וכו'. זה הציור ישנו בעולם בכללו. כלומר, זאת השקפת עולם שאומרת איך אפשר לתקן עולם, לתקן חברה שיש בה קלקולים. צריך לשבור. אבל זה גם נוגע לכל אחד ואחד. הוא מגיע גם כן עד פרטיותו באדם. כשמוצא בנפשו רעות ומגרעות מושרשות מאוד. לפעמים, סתם נפלתי או עמדתי חד פעמי, זה לא נורא. אבל לפעמים אני רואה שכיוון שעשה עבירה ושנה בה, הותרה לו, נעשית לו קייטר, אז כבר הרע השתרש. אז יש אשר יעלה לבבו מחשבה לחטט גופו ונפשו. להרוס, לשבור. עד אשר כוחותיו יחלשו ויצערו. אולי לשון קטנות, אולי לשון צער. ואם השבירה, כלומר על ידי השבירה של הכוחות כולם, הלא יישברו כוחות הרע וההפסד. וזה טוב לי להרוס את הרע. ושוב ישוב לבנות בניין הגון בסדר נכון, על פי דרכי הצדק, התורה והמצווה. אז הרב מציג את השיטה האחת. והנה, אם הייתה המידה הזאת נהוגה ביצירה בכלל, אנחנו בשורה 18, כבר היה ראוי לאבד עולם מלא בגלל החסרונות הרבים, בגלל העושק והמרוצה והנבלות אשר השרישו שורשם בקרב המין האנושי. כלומר, אם השיטה הזאת היא נכונה, אז ייתכן שמזמן ריבונו של עולם היה צריך להרוס את העולם. כי אם העולם מגיע קצה לפסגה של שפל, אז לפי השיטה הזאת שצריך לשבור את הכוחות הרעים, אז ייתכן שריבונו של עולם היה צריך מזמן להרוס את העולם. אמנם, זכור ימות עולם, בינו שנו דור ודור, עלינו להתבונן על ההנהגה האלוקית, את ההיסטוריה הישראלית והעולמית, וללמוד ממנו איך מנהיגים את העולם. אמנם אדון כל המעשים הוא אב הרחמים, והוא חס מלאבד כל יציר פחות וכל כוח מהמציאות. ריבונו של עולם לא הורס את העולם. בינתיים מאז בריאת העולם, הוא לא הורס את העולם. חוץ מחריגות קטנות. על כן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, שם יוצאת המידה של השחט, שרוף וחלה. זה ביטוי שנאמר בהתייחסות לעבודה זרה. אבל הדרך התמידי של ריבונו של עולם וממילא גם השקפתנו צריכה להיגזר מזה. הדרך התמידי הוא לתקן בסבלנות, באורך זמן וברחמים רבים את המגרעות, באופן שגם הכוחות הרעים לא יובדו מן המציאות, כי אם ישמשו לטובה. ריבונו של עולם, הוא לא דוגל במהפכות. הוא דוגל בתיקון איתי. על כן, גם אם יש כוחות רעים, זה לא נכון לאבד אותם. צריך להמשיך לסבול אותם, ולהפוך את הכוחות הרעים לכוחות טובים. דלגו בבקשה לשורה 47, צד שמאל, די למעלה. באמצע השורה. על כן, לא להרוס ולבלע ראוי שתהיה המגמה של מי שחפץ בתיקון עצמו בפרט ובתיקון עולם בכלל, בסדרי החיים המלאים להם מומין וחסרונות רבים. כי אם לא להיות מהיר במעשה התיקונים. כי בבקשת התיקון המהיר אין דרך כי אם לבלע ולאבד את הדרכים הישנים, לאבד את הטוב עם הרע. אמנם הדרך הזאת נמצאת היא במקום שאין צד יותר נאות, אבל חלילה שתהיה דרך כבושה. לאבד את הכוחות הרעים זו לא דרך נכונה, כי אז אתה הורס את החיים. יש פסקה של הרב באורות התשובה, ששם הרב מזכיר את הגמרא בתענית, שהנזיר נקרא חוטא וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, כי הוא צייר את עצמו מן היין. אומר הרב, לא זו דרך התשובה. דרך התשובה היא לא לצייר. נכון, להיות להוט אחרי יין זה לא דבר נחמד, אבל הדרך להיטהר היא איטית, היא סבלנית, אז לא צריך להרוס. אומר הרב שביטוי לזה אנחנו מוצאים כאן בשתי הדרכים לטהרה מטומאה. הדרך האחת, דרכה של תורה בהזעת מי חטאת בשלישי ובשביעי, לעומת הדרך הזו של שלומציון המלכה, שחשבה לשבור את הכלים ועל ידי זה לטהר אותם. שורה 54. טהרת הטומאה שבכלים, אמנם אפשר על ידי שבירתה. ודאי, כיוון שבטל שימושן, טומאתן בטלה. ואפשר מזה לגזור הנהגה כוללת. כמו כן, בכל דרכי השימוש האנושיים, שמגרעות וטומאות דבקו בהם, ודאי בשבירה חלוטה יתהרו. ניקח לדוגמה מה שמופיע בחז"ל ביום ה... לגבי ביטול יצר העריות. אפשר מאוד לרדת, להיכשל עם היצר הזה. אז בוא נבטל אותו. ננסה לברוח ממנו לגמרי. נשבור את היצר הזה. אבל חז"ל אומרים, שאנשי כנסת הגדולה ניסו את זה, וראו שלא זו הדרך הנכונה, אלא צריך לעדן את היצר הזה, לתקן אותו, לטהר אותו. בסדר, זו דרך ארוכה, אבל זו דרך בריאה ונורמלית לאדם. הוא לא יכול לדלג, הוא לא יכול להתעלם מכוחות שיש בו, ועוד כוחות עצומים כאלה. ממשיך הרב כאן בשורה 57. אמנם, שבירה חלוטה, כלומר שבירה מוחלטת, תאבד את הכוחות הרעים מהמציאות, אבל את הטובים גם כן תחליש ותקטין. כי בכל כוח רע יש גם דבר טוב, ולכן דרך השבירה היא לא נכונה. וכן בסדרי החיים של החברה, המאבד ושואף להרוס בזעף, על מנת לתקן בחיפזון, יאבד רוב טובה. וזה מה שגזרו חכמים על תומה ישנה, שהיא תחזור לכלי כשריתחת אותו, אחרי ששברת אותו. רושם גדול בהרחקה מזה הדרך של פחז כמיים. הדרך המהירה הזאת, הבזיזה הזאת. רושם גדול לא להתנהג ככה, נמצא בגזירת טומאה ישנה. למען לא יהיה זה הדרך מורגל להיטהר מן הטומאות על ידי שבירת כל הכלי וביטול שימושו, אף על פי שיעשהו כלי אחר מחדש. לא טוב הוא לאבד כלים בשביל הטומאה שבהם, מתוך מטרה, על הסמך או על הסמך, לבנותם בצורה חדשה. כי אם כדאי לאמץ את דרכה של תורה. כי אם טהרת מי חטאת, היא עושה דרכה במתינות, בהזעת שלישי ושביעי. מטהרת את הטמאים מצד ההסכמה להיכנע לחפץ העליון, הגנוז ונעלם מעין כל צופה. זו דרך ארוכה. אבל צריך הרבה ענווה כדי ללכת בדרך הזאת. ריבונו של עולם קבע את הדרך הזאת, שליט בעולמו יודע, הוא מכיר את החומרים, הוא מכיר את האדם, הוא מכיר את נטיותיו, וזו הדרך. המצווה האחת שנאמר עליה בייחוד, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. מטיפים של אורה, באמונה האמיתית, שכל המגרעות עומדות הנה להתקן, גם הרעה היותר קולט ונוראה מר המוות, הנה הוא עומד להראות, כי הוא טוב מאוד, הוא להתקן כולו, שהוא עוד על כל הרעות הפרטיות, שהן רק סעיפים ממנה. אומרת לנו התורה, אתה רוצה להיטהר מטומאת מת, שיא כל הרעות, שיא כל הטומאות, כמה טיפות. ביום השלישי לטומאה וביום השביעי לטומאה. איך זה מטהר? זה רק כמה טיפות. זה לא כמו שבירה. נכון, זו הדרך. לאט לאט, טיפה טיפה. אמנם דרך התיקון הולך הוא דרכו לאיתו. יען שהוא איננו מאבד את הכוחות הישנים עם סדריהם. האדם המת, עם טומאתו, נמצא פה. אנחנו לא מחלישים אותו. אנחנו טיפה אחר טיפה מקדמים אותו. והשיטה היא, כי אם מהפכם לטובה ולברכה, באשר בכל כוח היותר שפל, הוא משתמש להעלותו להיות לסעד לדברים הקדושים והנעלים. זה אנו רואים בתארת מי חטאת, בהערה, שמתהרת אפילו טומאת מת. כלומר, שמבארת, שיתגלה לפנינו אור עולם כזה, וסדרי חיים כאלה, שנשכיל שגם החסרונות הרעים, שהם גורמים את המוות ואת ההפסד, גם הם יתארו. ואיך זה נרצה בדרך תיקון פתאומי, של הירוס ואבדון. על כן שמעון בן שטח, דלגו בבקשה לסוף שורה 82, על כן שמעון בן שטח, הוא מצא גם כן לגזור תומה ישנה משום גדר מי חטאת. להשריש בלבבות. כי דרך התיקון של השחתה ובילוע, של שבירה ועיבוד, אינה דרך ראויה. וכעת, מעמיק הרב רעיונית, מדוע הדרך הזו לא ראויה? גם כי זה הדרך אינו בטוח מטומאה ישנה. ואם יאבד לשעה את הכוחות הרעים, עוד יתנערו וישאפו להתרומם ולחזור לסורם. כלומר, בסופו של דבר, הדרך המהירה הזו היא לא מתקנת את הפגם ביסודו. הרי יש בי נטייה לחולשה, לטומאה. אז אם אתה שובר אותי, ייתכן שאחר כך כשאני אחזור, אני אחזור פעם שנייה, אז הועיל ולא תיקנתי את התכונה, אז היא תחזור, היא תתעורר. זה כמו שאתה לוקח איזשהו פושע, ואתה שם אותו בבית סוהר, ואתה לא מטפל בו שם, אחר כך אתה מחזיר אותו. אז הוא יחזור, וזה קורה, הוא יחזור לקלקול שלו. אז אתה אולי גרוע יותר, כי חסמת אותו וכולי. היום יודעים שצריך שם בבית הסוהר להעניק לו טיפול סוציאלי וכולי, כולי אי ואולי. אבל אם אתה מאבד כוח או מתעלם ממנו, זה לא עוזר. אז מה כן? אבל התיקון הבטוח והמלא הוא ההחזרה לטובה. שהוא בא בתיקון של מתינות, חינוך, תרגילנו בתורתך, אימון, איך אפשר להשתמש נכון בכוחות, איך אפשר להרים את הכוחות ולא שהם יפילו אותנו. אותו התיקון שיסד בו צור העולמים, לשכלל את הבריאה כולה, לטהרה מכל תומותיה, להחזיר כל כוח רע ומפסיד לטובה מלאה וקיימת. עד ההבטחה של הנביא ישעיה, ושישע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, לא יערר ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מעלה הארץ דעה את השם. להשאיר את הנחשים האלה, לא להרוג אותם, להשאיר אותם ולעדן אותם. זה משהו, זה תיקון שאין כדוגמתו. למדנו ממוצא דבר, שאין שום כוח פחות בעולם, שאין משתמשים בו לתכלית הטוב והקדושה. אין דבר כזה כוח שהוא רע. יש כוח שאני משתמש בו לרעה, אבל אני צריך להפנות את הכוח לטובה, ועל כן אין ראוי למהר בהירוס, אפילו על מנת לתקן. וכך היא מידתו של מקום ברוך הוא, מעריך אפו, וצופה לרשע, וחפץ באי צדקו, שהרשע יהפוך להיות צדיק. איתם הוא חטאים, ולא חוטאים מן הארץ. והקדוש ברוך הוא מסבב עלילות, שהכל יוחזר לטובה ולברכה. ואין ראוי לטהר כלים בשבירה, כי אם להיזהר בגדר מי חטאת, המתארת במתינות שלה ובעריכות ובסבלנות, אפילו את הטומאה יותר גדולה, והיא מהפכת אותה לטובה. והרב חוזר על הדברים, עוד הוא מוסיף, והוא מסיים בשורה 114. משום גדר מי חטאת נגעו בה, להשריש יפה יפה. זה שחכמים לא מאפשרים תיקון על ידי שבירת הכלי, אלא רק על ידי הזעה ממי החטאת בשלישי ובשביעי, להשריש יפה יפה, כמה אנו חייבים להיזהר, שדרך התיקון תהיה בשמירת כל דבר העומד. לא לשבור אותו, שמור עליו. ובהחזרה לטובה ולטהרה כל רע וכל טומאה. מצד הכוח הצפון והנעלם בעמקי גנזיה של תורה. לכן זאת חוקת התורה. הרי אתה רואה טומאה, שבור אותה, תסלק אותה. לא, חוקה, דבר פנימי. אסור לאבד את הכוח. בשורשו הכוח הוא טוב, רק צריך להחזיר ולהפוך אותו לטובה. בדרך שלום ואמת, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.